כדי לדבר על שינוי קריירה זימנתי לראיון עבודה את תמר בסביץ' גורה.
ראיון עבודה. ראיונות מעשיים מפי מנהלים, חוקרים ומומחים בתחומם. עורך ומגיש, חוקר הנתונים דוקטור בוריס גורליק. בואו נתחיל.
תמר בסביץ' גורה היא פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית מאוניברסיטת תל אביב. היא גם מומחית לפסיכולוגיה ייעוצית ותעסוקתית, היא מדריכה מוסמכת למתמחים בפסיכולוגיה, והיא גם עוסקת בייעוץ קריירה. שלום לך תמר.
שלום בוריס.
מה שלומך?
מצוין, ומה שלומך?
אני בסדר. את התיאור הזה נקראתי מהאתר שלך, אבל יש משהו שאולי לא כתוב באתר שאת רוצה להוסיף?
אני יכולה לספר שיש לי ניסיון עתיר שנים בייעוץ בבחירת קריירה לאנשים מכל הסוגים וכל הגוונים של האוכלוסייה, אנשים צעירים, מבוגרים, כל מיני, והנושא הזה של הסבה הוא נושא מאוד מאוד משמעותי וחשוב, הסבה ש...
אז בדיוק על זה רציתי לדבר איתך. אז אם ככה נתחיל לעבוד. אל תשכחו להירשם לפודקאסט השני שלי, השבוע במזרח התיכון, אותו אני מוציא יחד עם המזרחן, דוקטור ירון פרידמן. אז תראי, אני לא יועץ בשום דבר. אני עבדתי כיועץ בנתונים, אבל יש לי בלוג, ולפעמים בבלוג אני כותב כל מיני פוסטים על נושא הקריירה בתחום שלי, חקר נתונים, ולפני כשלוש שנים התחלתי לקבל מדי פעם מיילים של אנשים שקראו את הפוסטים שלי ושאלו, אני עובד בזה, מה אתה אומר, אני רוצה להחליף עבודה, כי מה שקורה שאני למדתי רוקחות ועשיתי די שינוי די גדול מהלימודים שלי. ואני מנסה לעץ להם פה ושם, אז אמרתי, אולי יום אחד אני אדבר עם מישהו שזה באמת העבודה שלו, ולהבין איך בכלל ניגשים לשאלה הזאת של שינוי קריירה. לא מדבר על בחירת קריירה, שזה בטח, אני לא יודע, אולי זה תחום בטח משיק, אבל זה תחום אחר. אני מדבר על מישהו שכבר עובד או למד, השקיע הרבה מאמץ ומרץ ולפעמים גם כסף במשהו, ופתאום מסיבה כלשהי רוצה להחליף קריירה. איך בכלל ניגשים לזה? סליחה, את יודעת מה? שאלה יותר עוד קודם. למה בכלל אנשים מחליטים להחליף קריירה בדרך כלל?
אוקיי. חלק מהאנשים מחליטים לשנות קריירה כיוון שהם מאולצים לעשות את זה. עכשיו אנחנו בתקופה ששנת קורונה כל כך כל כך משמעותית, נכון. שהרבה אנשים מצאו את עצמם מחוץ לשוק העבודה, ענפים שלמים במשק פשוט התבטלו, ועד שהכל יחזור להיות כמו שהיה קודם, מה הם יעשו? הם פשוט מאולצים.
אבל כשאנשים נאלצים זה קשה להם, אבל השאלה יותר קלה, כי אתה נאלץ, אבל יש אנשים שעובדים בעבודה, לפעמים מסתכלים יפה, ואנשים אפילו מעריכים אותם, והם אומרים, לא, למשל הייתה לי שכינה שלמדה ראיית חשבון, התחילה לעבוד כראיית חשבון, והחליטה, אני רוצה להיות גננת. עזבה את המשרד, והיום היא גננת מאוד מעורכת. זה החלטה נורא נורא קשה, זה לא נאלצת.
בהחלט. אני חושבת שמה שקורה זה שהרבה פעמים הבחירה הראשונה של המקצוע נעשית מתוך או חוסר תשומת לב, או חוסר מודעות, או באותו רגע לבחור או בחורה שמשתחררים מהצבא, או אנשים צעירים שעושים בחירה, הם לא לוקחים בחשבון את כל המרכיבים של הבחירה. מה הם צריכים, איזה שיקולים להפעיל, מה צריך לקחת בחשבון, ואז מגיעים לאיזשהו שלב, שבו מרגישים שזה לא זה.
מה זאת אומרת? אמא שלי אמרה ללך ללמד רוקחות, על מה ללכת ללמד רוקחות? זה שיקול מצוין, לא?
נכון, והרבה פעמים מופעלים לחצים, אתה צודק בהחלט, מופעלים לחצים מהמשפחה, ויש כל מיני לחצים תרבותיים, יש אנשים שבתרבות הקטנה שלהם, של העדה, יש צריך ללכת לעשות, להיות אחות, או להיות מורה, ולגבי נשים יש עוד יותר לחצים, מפני שנשים הרבה פעמים במצב, בתפיסה הסטריאוטיפית, הן מאולצות להיות אלה שמטפלות בילדים, אז בעצם למה שהם יבחרו קריירה של ניהול משאבי אנוש או קריירה מדעית, כשמצופה מהם להיות גם אמהות ולחלק את הזמן, זה מאוד קשה. אבל באמת יש סיבות רבות לכך שאנשים מחליפים או רוצים להחליף קריירה, וזה נובע מזה שהם לא שלמים, הם לא מרגישים שלמים ממה שהם עושים, הם לא נהנים ממה שהם עושים, הם מרגישים שהם מפספסים משהו, וכמובן שיש גם מועדים מסוימים, שהם מועדים לשינויים.
כמו מה?
למשל, קוראים לזה משברים, אבל יש שינויים, יש את גיל 40 ויש את גיל 50, שאנשים עוברים איזשהו שינוי בתפיסה שלהם. המון דברים משתנים בתפיסה של החיים בתקופה הזאת. ולעומת גיל 20, שבגיל 20 אז לא חושבים כל כך קדימה.
גיל 20 גם ככה לא חושבים כלום.
ולכן מגיעים למצב שבו רוצים לעשות שינוי. וזה משהו שמרגישים מבפנים. זו איזושהי תחושה של אי-סביעות רצון פנימי. עכשיו, גם שינויים אחרים יכולים להוביל לשינוי קריירה. אם מישהו מתגרש, אז הרבה פעמים יש גם איזשהו גלגל של שינוי, רצון לעשות שינוי בעוד תחומים בחיים, או צורך לעשות שינוי כזה.
כן.
אוקיי?
או לפעמים גם הילדים גדלים, ואז פתאום מתפנה זמן.
נכון, נכון, בהחלט. אז באמת...
אז איך ניגשים לשאלה הזאת? יושב בן אדם ואומר, טוב, לא טוב לי עם העבודה שלי, אני לא ממצא את עצמי, לא כיף לי, בא למשהו אחר. איך ניגשים, לא מבחינה כלכלית, כי זה גם דיון מעניין ונפרד, איך ניגשים מבחינה פסיכולוגית, זה המנוח?
איך אמורים לגשת לזה? הבן אדם צריך להכיר את עצמו היטב. ולהיות במודעות לעצמו, למה הוא יודע על עצמו, מה היכולות שלו, מה התחומים שבהם הוא מתעניין, מה הוא יודע על עצמו מבחינת האופי, האפיונים הבולטים שלו, התכונות שלו, מה בעצם הוא מחפש בעבודה, מה הצרכים שלו מעבודה. כל המרכיבים האלה צריכים להילקח בחשבון, כשמתייחסים לכל בחירה שהיא, בוודאי בוודאי, הבחירה בשינוי. צריך לקחת בחשבון את הניסיון שהיה לאותו אדם, לאותה אישה, בעבודה הקודמת שלה, שהיא תלמד מתוך הניסיון הזה, מה היא אהבה יותר, מה היא אהבה פחות, מה היא הצליחה להביא מעצמה לביטוי בעבודה, ומה היא לא, מה חסר, איפה היא מרגישה את החוסר הזה. אלה נקודות שמאוד מאוד חשוב להתייחס אליהם, לשים לב אליהם. וכל מה שאמרתי קודם, מה עם היכולות? מה זה יכולות בעצם? יכולות קוגניטיביות, קליטה, עיבוד מידע, במה אני טובה? האם אני טובה יותר בתחום המספרים? האם אני טובה יותר בקשר עם אנשים, בהבנה
של...
כן.
אדם יכול לתת תשובות לשאלות האלה בעצמו? זאת אומרת, בסדר, את יועצת, את מתפרנסת מלעזור להם, אבל זה משהו שאפשר לענות לעצמו?
אני חושבת שאנשים, ככל שהם מכירים את עצמם טוב יותר, הם יכולים לענות לעצמם על השאלות האלה, אבל בעיקר לבדוק מה בפנים, התחושה הפנימית, והרבה פעמים זה חשוב מאוד גם לשים לב לתחושות הפיזיות. אנחנו המון פעמים מגיבים לדברים ולא שמים לב לזה. יש לנו תחושות, מה שקוראים תחושות בטן, וצריך לקחת אותם בחשבון. זה, הגוף שלנו הוא כלי להבנה ולהסקת מסקנות לגבי דברים שהם יותר נכונים ופחות נכונים. ואני מאוד מאוד ממליצה לאנשים לעשות עצירה והקשבה גם לכל הדברים שעוברים בראש וגם לכל הדברים שעוברים בגוף. ולשאול את עצמם את השאלה, אם אני אעשה את זה וזה, איך זה יהיה בשבילי? אז גם אפשר להשתמש בדמיון, אבל גם אפשר להקשיב לגוף. והמון פעמים תחושות גופניות, מאוד מאוד מדייקות את ההחלטה.
את יודעת, זה מעניין, דיברתי פה בהסקט עם פטריסיה יאב, שהיא גם מאמנת עסקית כזאת ומאמנת של תת מודע, והיא אמרה שכשאתה שואל את עצמך שאלה למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אם אתה עונה וקשה לך עם התשובה, סימן שאתה משקר לעצמך. וזה נשמע מעניין ודי הסכמתי, אבל אחרי זה חשבתי ו... אני לא זוכר איפה קראתי, אבל יש איזה, אולי פסיכולוגית, את יודעת יותר טוב, לבן אדם יותר קשה לשקר מלהגיד את האמת, כי לשקר זה עבודה הרבה יותר קשה, כי צריך דמיון וצריך לפתח סיפור חדש, ולהגיד את האמת זה כבר משהו שקל מאוד, זה פשוט שולפת את האמת ואומרת את זה. יש משהו במה שאני אומר? זה מתחבר גם למה שאת אומרת?
אני, קודם כל, אני נוטה מאוד להעמיד באנשים, אז ככה שאני חושבת שרוב האנשים הם דוברי אמת. אני חושבת שבתרבות...
הם רוצים להיות דוברי אמת, אבל לפעמים אנחנו משקרים גם לעצמנו. למה אתה עכשיו הזה? כי זה חשוב לי. האמת לא כזה חשוב לי.
יש לנו דפוסים שאנחנו משתמשים בהם, כי ככה למדנו. כי למדנו מהחינוך שקיבלנו, למדנו מהתרבות סביבנו, אז... אנחנו יכולים לשקר לעצמנו, ולפעמים גם מאוד קשה להתמודד עם האמת. אם דיברתי על יכולות, אם אדם מרגיש שהוא רוצה לעשות משהו, לא מרגיש, הוא רוצה לעשות משהו, אבל הוא לא בטוח ביכולת שלו לעשות את זה, או שהתפיסה שלו את היכולות שלו היא כזאת, שהוא לא בטוח אם הוא יכול לעשות את זה, זה קשה להתמודד עם זה, לעמוד מול המראה ולהגיד לעצמי, לא, אני לא יכולה כי אני לא מספיק טובה במתמטיקה, או היכולת המתמטית שלי לא מספיק טובה, או היכולת המילולית שלי לא מספיק טובה כדי לכתוב, או כל מיני יכולות שאין לי, ואני צריכה לעמוד מול הראי ולהגיד לעצמי, לא, זה אין לי. לעומת זה, מאוד מאוד חשוב לשים דגש על מה יש. ולהשתמש okay. ביכולות שיש לי ושאני מרגישה איתם היטב. כי אלה העוצמות. עם זה אפשר לעבוד. אם אני אהיה עסוקה כל הזמן במה אין לי ובמה חסר, יהיה לי מאוד קשה לעשות בחירה ויהיה לי קשה מאוד לעשות שינוי. בכלל הנושא של שינוי הוא רחב מאוד, מפני שלא כל אדם בנוי לעשות שינוי.
זה קשה. את יודעת, יש את חוק הראשון של ניוטון, כל עוד אין, לא מופעל כוח, אנחנו מתמידים, נכון?
התמדה בתנועה.
התמדה בתנועה, נכון. עכשיו תגידי, אז אם אני מבין נכון ממך, כשאמרת שצריך לנצל את היכולות שיש לנו, אז האם זה אומר ששינויי קריירה הדרגתיים הם יותר קלים ממשהו חד וגדול? זאת אומרת...
כן. בגדול זה נכון, שינויים הדרגתיים יותר קלים, כי, בכלל כי אנחנו אנשים ש, כמו שאמרת קודם, כי הנושא של שינוי הוא קשה לנו. יש אנשים שמאוד מאוד מבינים, מגיעים לנקודה, נתת את הדוגמה המצוינת קודם של השכנה הזאת שעשתה שינוי מאוד מאוד חד. כן. יש אנשים שמאוד מאוד מבינים מה הדבר שחסר להם ומה הם רוצים למלא. דיברתי על הצרכים, הצורך הזה, אותה גננת, הצורך שלה היה להיות בקשר, להיות מחוברת לילדים, היא אוהבת ילדים, היא נהנית עם ילדים, החיבור הזה היה לה מאוד מאוד חשוב, ובשביל זה הייתה מוכנה לעשות שינוי גדול מאוד, וגם אני בטוחה שזאת הקרבה גדולה מאוד.
ממה ש... למה? כלכלית?
בוודאי. בוודאי.
מצד שני, היא, ככל שאני יודע, היא גננת מאוד מאוד מעורכת, אז את יודעת, אולי עדיף להיות טובה במה שאת עושה ושכולם זה, מאשר להיות פרועת חשבון בינונית וסובלת.
וההנאה, ההנאה, החלק של ההנאה שנותן לנו כל כך הרבה משמעות בחיים, ההנאה והמשמעות של העבודה בשבילנו, זה עוד נושא. עוד מרכיב שחשוב מאוד לשים לב אליו, אולי צרכים יותר קשה לאתר, למרות שאני חושבת שצורך בקשר, וצורך בסדר וארגון, ואם יש לי צורך שהדברים יהיו לי מאוד ברורים, אם יש לי צורך באתגר אינטלקטואלי, אלה צרכים שיותר קל לאתר אותם ולשים לב. אבל מה הערכים שאני רוצה להתחבר אליהם בעבודה שלי? זה עוד נקודה שאפשר להסתכל, ערכים וצרכים זה דברים שהם דומים, אבל אפשר להסתכל עליהם גם מנקודות מבט אחרות. אז אם אני רוצה לעבוד במקום שאני יודעת שהוא מייצג איזשהו ערך חשוב עבורי, זה יהיה לי יותר קל להתחבר למקום הזה.
אבל איך, ערך, אני לא יודע, אני שומע הרבה פעמים דיבור על ערכים, וזה נשמע לי קצת יותר מדי, לא רוצה להגיד מתייפייף, אבל מאוד תלוש. בסדר, אני לא רוצה נגיד לעבוד במשחטת בקר, אולי גם כסוג של ערך, או לעבוד עבור איזה ארגון טרור, אבל ברור שאני רוצה גם לעזור לאנושות, וגם להיות בקשר טוב עם בני אדם. איך אני בוחר את הערכים, מכל הערכים העיפים שיש מסביב, את הערך שהוא ממש, הערך שלי, שיחבר אותי?
אני חושבת שזה לא כזה כללי, הערכים ואת יפיפות. כי ברגע שאני מבינה שאני אמצא משמעות בעבודה הבאה שאני אעשה, איזו משמעות אני מחפשת? המשמעות מאוד מתחברת לערך. אם אני רוצה להטביע חותם, אני רוצה להיות להשפיע, אז אני אחפש את זה בעבודה.
את מכירה מישהו שלא רוצה, לא אומר אני רוצה להשפיע ולהביע חותם?
די, יש אנשים שמאוד נוח להם במקום, שאומרים להם מה לעשות, והם עושים את זה, והם מקבלים משוב בסוף היום, והם יודעים שהם סיימו את העבודה, ואל תיתן להם יותר מדי יוזמות להפעיל ולהיות במרכז העניינים. בוודאי, אנשים הם מאוד שונים זה מזה. זה מאוד מאוד אישי, אינדיבידואלי, מאוד מאוד בחירה, ואנשים הם מאוד מאוד שונים זה מזה, והבחירה היא בחירה שמתאימה לאדם עצמו. ואם אני מחפשת מה הערך שייתן לי משמעות בעבודה, יהיה לי יותר קל למצוא את זה, ולמצוא את העבודה שתתחבר לערך הזה.
ואם טועים?
מה?
אם טועים, אני אתן לך דוגמה מזה שלי, השנה שעברה עבדתי כיועץ, אני אדם מאוד ציני, אמרתי, אני כל העבודה שיתנו לי אני אקבל, מה אכפת לי, לכסף אין ריח, ופתאום עבדתי על פרויקט בחברת גיימינג של, את יודעת, של הימורים, וזה לא עשה לי טוב. עכשיו, אז כמובן שהבנתי שטעיתי לגבי עצמי, ובגלל שהייתי יועץ, לא בניתי על זה את כל הקריירה שלי, והם היו בסך הכל חברה יחסית לתחום אתית והכל, אבל מה קורה אם אני חושב שנגיד, אני יזם, אני עוזב את הכל, מתחיל להיות יזם, ואני מבין אחרי זמן מה נכשלתי, או לא נכשלתי, זה לא בשבילי, מה עושים?
קודם כל, יזמות זה משהו שאפשר לעשות בתחומים שונים. אז אם בתחום אחד זה לא יסתדר, זה לא אומר שזה לא יתחיל, לא יהיה טוב יותר בתחום.
לא, זה כדוגמה של משהו שהבנתי שאני לא. אני חשבתי שאני אדם כמותי, מסתבר שלא.
שאתה אדם כמותי?
כמותי, כן, מסתדר טוב עם מספרים. או אני אדם טיפולי ומסתבר שאני לא טיפולי. זאת אומרת, לחזור אחורה זה כישלון, או שזה פשוט?
אני חושבת שהמילים האלה שאתה משתמש בהם, כישלון והצלחה, הם מילים שהן מאוד טעונות, ואצל כל אחד התפיסה היא שונה לגביהם. אני חושבת שזה בכלל לא צריך להיות ברפרטואר של המושגים, של אם אני עושה בחירה ואני מוצאת שהיא לא נכונה, אז עשיתי בחירה שבאותו רגע היא לא הייתה נכונה לי, אבל עכשיו כשאני עושה בחירה חדשה, אני צריכה להשקיע מחשבה, אני צריכה להסתכל טוב טוב על הניסיון שצברתי, ללמוד מהניסיון הזה, ויש סיכוי מאוד גבוה שמתוך הלמידה מהניסיון, יחד עם ההיכרות האישית, ההיכרות העצמית, אני כן אוכל להגיע לבחירה טובה יותר. ואם עשיתי טעות, אז עשיתי טעות. זה לא סוף העולם. וכמובן שיש אנשים כמוני שיכולים לסייע. ואם מרגישים שעשיתי טעות ואני לא יודעת עכשיו מה לעשות, אז אפשר להיוועץ, אפשר להיעזר. אבל בהחלט ההליכה אחורה לא נתפסת בעיניי ככישלון.
בעינייך לא, אבל את יודעת.
אוקיי, אז אפשר להסתכל על זה, אפשר ללכת אחורה, זה לא חייב להיות כל הדרך אחורה. אפשר ללכת צעד אחד אחורה, לעצור, לבדוק שוב, ואז ללכת שני צעדים קדימה. זאת אומרת, יש גם ריקוד כזה שנקרא טנגו, שזה צעד אחד אחורה ושני צעדים קדימה. זה לא בהכרח צריך להיות ללכת אחורה עד, עד ההתחלה. כלומר, לחזור לאיפה שהגעת, לאיפה שהתחלתי ממנו, למקום שהתחלתי ממנו. אפשר לעצור ולשקול שוב ולראות. אבל גם, אני אומרת, גם אם עשיתי החלטה והתחלתי משהו וזה לא בדיוק, אז יש פיין טיונינג. אפשר לכוונן, לבדוק עוד קצת ועוד קצת לכיוון ימין, לכיוון שמאל. ולעצור ולשאול את עצמי, אז מה פה לא מתאים? מה פה לא מסתדר? זה מאוד מאוד חשוב להסתכל על הדברים בשקט, לעצור, לא להיכנס ללחצים, אוי, זה אסון וזה כישלון ועכשיו אני לא אמצא את הדרך. רגע, רק רגע, לעצור ולבדוק מה היה לי נכון מה? בזה. גם בעבודה שאני לא מרוצה ממנה, יש דברים שאני כן מרוצה מהם. אז צריך תמיד לזכור ולשים לב, מה הדברים שאני רוצה שישארו בעבודה העתידית שלי, שלא הייתי רוצה לוותר עליהם.
זה פחות או יותר, זה צורה אחרת של לבנות על החוזקות של עצמי, אז את אומרת גם לנצל את החוזקות של הסביבה שהייתה לי קודם.
נכון מאוד.
עכשיו תגידי, מה התפקיד של הסביבה, כמובן המכרים, משפחה, בתהליך הזה? בטוח תגידי, כדאי מאוד להיעזר, אבל פה יש מין כזה שיקול אמביוולנטי. מצד אחד יש את האנשים הקרובים מאוד, שיכול להיות שהם כבר שמו אותך במשבצת, אז אולי כדאי לדבר עם אנשים שהם קצת פחות, מקשר פחות חזק. איך זה הולך, כל הסיפור הזה?
שוב,
יש גם אנשי מקצוע כמובן.
לא, אני אומרת אין כאן כללים ברורים, כי זה לכל אחד מתאים משהו אחר. יש אנשים שנוח להם מאוד לדבר עם אנשים זרים, ויש אנשים שמאוד לא נוח להם, והם אוהבים לדבר עם אנשים שהם מכירים, ועם אנשים שהם מרגישים שיהיו איתם. התחושה האישית זה מאוד משתנה. אני מאוד בעד להתחלק עם הלבטים, עם אנשים נוספים. זה יכול להיות חברים טובים, זה יכול להיות אנשים שאנחנו מעריכים. אם יש אנשים שאנחנו מעריכים והם לא אנשים קרובים אלינו, ועדיין אני יכולה לגשת ולדבר איתם, כמובן, זה תלוי עם מי כל אחד מרגיש נוח. אנשים שהייתי בקשר איתם בעבר, מפקדים בצבא, בוסים טובים, בוסיות טובות. זה יכול להיות כל אדם שאני מרגישה קודם כל נוח לדבר איתו או איתה, ואני חושבת שיש מה להתחלק. זאת אומרת, שאם אני אתחלק איתה או איתו, יהיה לזה ערך מוסף. אני חושבת שעצם זה שאני מדברת על הדברים, זה כבר נותן לי פרספקטיב.
אוי, זה נכון, זה לחלוטין נכון. אני בדיוק היום סיפרתי למישהו שכשיש לפעמים שאלות, וסתם שאלות מקצועיות, ואני מנסח את השאלה בכתב, הרבה פעמים אני, בעצם זה שניסחתי את השאלה כמו שצריך, אני הבנתי את התשובה. אבל את יודעת, כי יש עוד אפשרות ש...
אני רוצה להתעכב על כן. מה לחלק ומה ל... מה לצפות מהשני בשיחה כזו. הדבר החשוב זה להתחלק בלבטים ולהגיד מה קשה לי כרגע ומה האפשרויות שחשבתי עליהן. אבל לבקש מהאדם השני קודם כל להקשיב עד הסוף, שזה דבר מאוד חשוב ולא כולם לעשות את זה, להקשיב עד הסוף, וגם לא לצפות לעצות, אלא לצפות שגם האדם השני יחזיר לי מה שאני אמרתי, זה דבר אחד, וגם שהוא ינסה לפתוח לי כיוונים אחרים בחשיבה, בהסתכלות, בתפיסה. לא שהוא יגיד לי, כדאי לך לעשות כך וכך, זה ממש לא עצה טובה, כי מה שטוב עבור אדם אחד, הוא לא נכון עבור השני. אז...
מה גם זה ששואל הוא זה שיצטרך לחיות עם ההחלטה שלו, לא זה שעונה.
בדיוק. עכשיו, גם מאוד מאוד טוב לאסוף מידע, כשאני רוצה לעשות שינוי, מאוד טוב לאסוף מידע על אפשרויות שאני חושבת עליהן, מאנשים שכבר מנוסים בתחום. ומה לשאול אותם? לשאול אותם, קודם כל, מה הם עושים? שאני אכיר ואני אדע היטב מה הם עושים. מה העבודה שאני חושבת עליה, שאני אדמה לי שהיא כך וכך. כן, ארכיטקט. אני חשבתי שאני מאוד רוצה להיות ארכיטקטית, חשבתי שזה מאוד יפה, זה מאוד אסתטי ומאוד יפה, וצריך להסתכל על העיצוב. וכשדיברתי עם ארכיטקט לפני שהתחלתי ללמוד, אז הוא שואל אותי, מה את חושבת הדבר הכי חשוב בארכיטקטורה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? איך שזה נראה? הוא אמר לי, לא, איפה ששמים את המדרגות. זאת אומרת, העניין הפונקציונלי, וזה בכלל לא ידעתי ולא היה לי מושג, זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לעשות עבודה מסוימת, חושבים על אפשרות מסוימת, חשוב מאוד לאסוף מידע עליה. מכמה אנשים שעוסקים בזה.
ודרך אגב, אנשים נותנים מידע. כשפונים אליי, אני תמיד, השנה דיברתי לפחות עם 2-3 סטודנטים שהתלבטו לגבי מקצוע בטלפון, אימיילים. אני גם לפני שנתיים הלצתי, לא הלצתי, ביקשתי ואנשים הסכימו, 4 אנשים ישבו איתי שעה, כל אחד, דיברו על מה שהם עושים כדי לעזור לאנשים ממש אוהבים לעזור אחד לשני.
נכון, נכון. אוהבים לדבר גם על העבודה שלהם.
בוודאי.
אבל חשוב מאוד באמת לשאול את השאלות הנכונות. אז לתאר את העבודה, תארי לי מה את עושה, איך נראה יום עבודה טיפוסי. יש עוד טיפ שאני אשמח לתת. יש אתר שהוא בשיתוף חוכמת המונים שנקרא My Role. ובאתר הזה יש תיאורים של מקצועות, לא כל המקצועות, אבל יש תיאורים של מקצועות, אבל התיאורים הם תיאורים של מה עושים בעבודה. ואז אפשר להכיר יותר טוב את האפשרויות. זה מאוד חשוב.
זאת אומרת, הפרקטיקה היומיומית.
זה מאוד מאוד חשוב לאסוף מידע לפני שאני מקבלת החלטה. אני לא יכולה לקבל החלטה בלי לאסוף מידע, רק עם מה שאני נדמה לי שעושים בעבודה הזאת.
עכשיו, אם אפשר, אני רוצה לבקש ממך לתת קצת תחזית לעתיד, כי מה שנדמה לי, נגיד, אני מסתכל על הקריירה של אבא שלי, לא חושב שהוא... הוא היה מאוד מקצוען במה שהוא עשה, אבל לא חושב שהוא בחר את הקריירה כי ככה הוא הרגיש הכי טוב. הוא היה צריך להרוויח כסף, הלך והתחיל לעבוד, וככה זה היה בדורות, מה שנקרא, דורות הקודמים.
נכון,
ויש לי תחושה שחיפוש אחרי ביטוי עצמי ודברים כאלה, זה לוקסוס שיש לנו בדור שלנו. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך יהיה בדור של, נגיד, הילדים שלי, מי שנגיד עכשיו בתיכון? איך תשתנה התפיסה שלהם את עולם העבודה?
זאת שאלה מצוינת. זה לא שאני נביאה, אני ממש לא. אבל אני חושבת שאני לא יודעת על הילדים הצעירים היום, אבל בוודאי אלה שהם כיום נוער, רואים המון המון סביבם את הנושא של ה... אנשים שרואים אותם בטלוויזיה, שרואים אותם, אפילו טלוויזיה כבר מיושן בשביל הילדים, הצעיר, הנוער. הם רואים את כל האנשים שמופיעים בכל מיני מדיות שונות, כמו האינסטגרם והטיק טוק וכל השאר. והם מאוד רוצים להיות כמוהם, הם מאוד רוצים להיות מוכרים, להיות, להיחשב סלבס. וזאת תרבות חדשה לגמרי, שלי, כמי שמבוגרת בהרבה ממך, מאוד מאוד קשה איתה, ואני לא מתחברת.
אבל יכול להיות, אז זה בדיוק מה שאני שואל, יכול להיות שכמו שנגיד אם סבתא שלי הייתה שומעת את השיחה בינינו, והייתה אומרת, מה זה סיפוק עצמי? אדם צריך לעבוד בשביל כסף. אז יכול להיות שאם בעוד 30 שנה הילדים של היום ירצו, יבחרו את העבודה לא בשביל סיפוק עצמי, אלא בשביל נראות כלפי חוץ. אולי זה, יכול להיות שזה יהיה שיקול לגיטימי?
אני חושבת שכל שיקול הוא לגיטימי. אני חושבת שזה מאוד תלוי מועד ותרבות. כל שיקול הוא לגיטימי. יחד עם זאת, אני חושבת שאף פעם לא ייגמר, זה לא ייגמר וזה לא יהיה לא רלוונטי להתייחס לדברים הפנימיים שלנו, לדרכים הפנימיים שלנו, שאיתם אנחנו מסתובבים, למי שאנחנו, שאיתם, כל מה שמאפיין אותנו ואיתו אנחנו מסתובבים, והיכולות שלנו, כל הדברים האלה ילכו איתנו לכל מקום. זה שיש אופנות, זה נכון, אבל אנחנו לא יכולים ללכת רק לפי האופנה. אנחנו חייבים לקחת בחשבון את המניעים הפנימיים שלנו, כדי להגיע למקום שבו אנחנו נהיה מסופקים. אחרת זה יהיה זמני וזה יהיה שטחי, וזה לא...
אבל מקור הסיפוק יכול להיות לא יודע, מלהיות סלב, יכול להיות שזה... מקור סיפוק ולידי?
יכול להיות שהעניין, כמו שאמרתי קודם, הצורך בהשפעה, הצורך בנראות, זה יכול לבוא, אבל זה צריך להתאים לאופי של האדם, וליכולות שלו להופיע, ולהיות נראה, ולהיות מישהו שרוצים לשמוע אותו, לראות.
האמת שהנה, קחי אותי לדוגמה, אני מריץ שני פודקאסטים, ו... לפני 3 שבועות מישהו אמר לי, אני מקשיב לפודקאסט שלך, זה עשה לי כל כך כל כך טוב, בשביל זה אני עושה את זה. עכשיו תגידי, יש לך איזה...
בוריס, תגיד מה זה נותן לך, מה זה... אתה אומר שאתה כל כך נהנה מזה, אבל מה זה נותן לך?
קודם כל אני מרוויח שיחה, כל שבוע אני מרוויח שתי שיחות עם אנשים חכמים. של שעה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא יודע, באמת אני לא יודע, זה ממש, אני מאוד מאוד נהנה מזה. 3 אנשים אמרו שהם נהנים לשמוע אותי, זה מספיק טוב לי.
מה זה עושה לך כשמישהו אומר שנהנה לשמוע אותך?
זה ממש כיף.
כמעט.
ממש ממש כיף.
מה? את מה זה מספק?
לא יודע, מה? זה כיף, זה, את יודעת, זה אדרנלין וסרטונין ביחד, זהו, זה כמו סוכר ושומן ביחד.
אז זה הכרה, כן? זה נותן לך הכרה, זה נותן לך משוב חיובי, שאם מקשיבים לך, סימן שאתה עושה דברים היטב.
לא, במקרה שלי זה לא מקשיבים לי, מקשיבים לאנשים שמסכימים לדבר איתי, ואנשים שמסכימים לדבר איתי, הם בסדר גמור, ממש. אני מאוד נהנה מהשיחות, תקשיבי, אני כל פרק אני מאזין לו 3 פעמים, פעם אחת שאני מקליט, פעם שנייה כשאני עורך, ופעם שלישית אני עוד מטייל עם הכלבה ומאזין לכל פרק שיוצא. 3 פעמים אני נהנה, אז זה כיף, זה כיף גדול.
אתה אומר בעצם שאפשר ליהנות מדברים שעושים גם שהם לא עבודה.
כן, זה עולה לכסף התחביב הזה.
אוקיי.
כן.
אז אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון בבחירה, שגם אמרת קודם, עשיתי טעות. האם לחזור אחורה? גם אם אני לא מקבלת את מלוא, לא מספקת את מלוא הצרכים שלי בעבודה, אם אני לא מרגישה שזה הדבר האולטימטיבי עבורי, עדיין אני יכולה להתפרנס היטב, אם העבודה היא מפרנסת היטב, אני יכולה ליהנות מזה מהתגמול, ולמצוא סיפוק והנאה בדברים שהם מחוץ לעבודה.
אוקיי.
וזה חשוב לקחת בחשבון.
זאת אומרת, אם העבודה, אני לא סובל מהעבודה שלי, והיא נותנת לי, לא נהנה, אבל לא סובל, והיא נותנת לי פרנסה מכבדת, אז בזמן הפנוי אני אעשה מקרמה ואעזור לילדים.
אעשה מה שנכון לי לעשות, מה שטוב לי לעשות. וגורם לי להנאה. אני חושבת שחשוב מאוד לשלב את הדברים ולעשות דברים. הנאה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני אומרת את זה פעם שנייה בשיחה שלנו, אבל זה...
אפשר להגיד זה גם 10 פעמים, זה נכון לגמרי.
זה גורם לנו, כמו שאתה אמרת קודם, אדרנלין וסרוטונין ומעצים אותנו. וכשאנחנו במקום כזה, אנחנו יכולים להביא את עצמנו לביטוי טוב יותר, לעשות דברים בצורה טובה יותר. ולכן חשובה מאוד ההנאה בעבודה. אבל אם היא לא מושלמת, לא מצאתי את הבחירה שתספק אותי מכל הבחינות, עדיין אני יכולה ליהנות בשעות שהן לא עבודה. גם המון פעמים יש לאנשים תחביב, והם מאוד חוששים להפוך אותו למקצוע. גם כי הם חוששים שאז הם לא ייהנו ממנו, וזה יהפוך להיות השגרה שלהם, וגם אולי כי הם לא ירוויחו מספיק.
כן.
כשיש שיקול כזה, אז צריך, באמת אפשר לקחת בחשבון לשלב עבודה שאני לא סובלת ממנה, אני מרוויחה בה, והנאה מהתחביב שלי, ולא בהכרח ללכת עד הסוף. מי שיכול לעשות את זה, אשריו. אני חושבת שלעבוד במשהו שהוא התחביב שלי, זה הדבר הכי טוב.
תקשיבי, אני מאז שיצאתי מאוניברסיטה, לא היה לי יום אחד משעמם בעבודה, למרות שאני אטיסט גמור, כל יום מודה לאלוהים על הקריירה שלי, לא אומר את זה אפילו טיפה של ציניות. אבל עכשיו יש לי שאלה אליך, סתם רכילותית, השינוי קריירה הכי קיצוני שאת לבית בקריירה שלך, מה היה?
אני רוצה להיזכר ממש ממש במישהו מסוים. קודם כל, אנשים שמחליטים לעבור מהיותם שכירים לעצמאים, זה שינוי מאוד מאוד מהותי וגדול. וזה שינוי שאני עצמי עברתי. אני יכולה להעיד שזה שינוי מאוד גדול. והרבה פעמים אנשים שפורשים מהצבא ומגיעים אליי, עושים גם שינוי מאוד גדול, כיוון שהם עוזבים את מסגרת מאוד בטוחה, ברורה ומוגדרת, עם כללים מאוד מאוד ברורים ומוגדרים, ועכשיו פתאום הם צריכים לעשות בחירה מתוך, וואו, ים של אפשרויות. אז השינוי בקריירה של אנשים שהם פורשים הוא גם שינוי מאוד מאוד גדול, למרות שלפעמים הם הולכים לאותו תחום שהם עסקו בו. ולפעמים...
אתה יודע, אבל היום יש מגמה שאני שמתי לב, הרבה קצינים בקבע שפורשים הופכים להיות מורים. והם מורים ממש טובים כנראה. יש לי שכן שהוא עכשיו מורה בחטיבה, והוא כל כך נהנה מזה, וזה כיף שיש מורה שנהנה מללמד ילדים.
באמת נכון. אני לא ראיתי את זה כמשהו שהוא קורה הרבה. אתה אומר שאתה מכיר הרבה, אני לא מכירה הרבה אנשים שעושים בסדר.
מה זה הרבה? שלושה מורים כאלה, אני מכיר את השם שלהם, לא מכיר אותם אישית.
כן, כן, כן. אז באמת, מבחינת הסטטיסטיקה שלך אולי זה הרבה. אני לא מכירה הרבה אנשים שעושים הסבה כזאת. אני כן מכירה, יחסית, אנשים בכלל ממערכת הביטחון, שהופכים להיות מורי דרך ומלווים קבוצות לסיורי מחנות ריכוז, סיורי שואה, לימוד על השואה. זה משהו שנתקלתי הרבה פעמים. אבל מהנדס, שהכרתי מהנדס אלקטרוניקה, שהפך להיות נטורופט.
אוקיי. את יודעת, יש את הסיפור המפורסם של דוקטור לק, הגלידריה, שהוא רופא שיניים.
נכון, צודק.
טוב, הזמן שלנו עוזל. אני ממש היה לי מאוד מעניין. יכול להיות שעוד חודש-חודשיים אני אציק לחשוב, אולי נדבר, נעשה שיחת המשך. אבל פה בהסקט שלי יש פינה קבועה שאני קורא לה פינה על רגל אחת.
על רגל אחת.
ובפינה הזאת אני מבקש מכל המרואיינים לתת עצה אחת קצרה ומעשית. זה צריך להיות עדיף קשור למשהו שדיברנו עליו, אבל לא משהו שכבר אמרת. ובכוונה לא הכנתי אותך לזה.
אוקיי.
מה העצה שלך?
עצה קצרה ומעשית. אני חושבת שהמשפט שלי, שאני אומרת אותו הרבה פעמים, זה שבכל רגע נתון, כל אחד מאיתנו מקבל את ההחלטה הכי נכונה עבורו ברגע זה.
וזאת ההחלטה שלו בלבד.
בוודאי, אבל אני חושבת הנקודה היא לסמוך על עצמך. תסמוך על עצמך, תסמכי על עצמך, שברגע הנתון הזה את מקבלת את ההחלטה הטובה ביותר עבורך.
ואפשר גם שנה, שנתיים אחרי זה, זה כבר יכול להיות החלטה אחרת נכונה ביותר.
זה יכול להיות.
נכון. טוב, אז תודה רבה לך. אם מישהו מהמאזינים ירצה ליצור אותך קשר, אני מניח דרך האתר?
כן, בשמחה, וגם טלפון יש.
מה הטלפון?
052-2580-189.
רשמנו. ואני מזכיר לכל המאזינים להירשם להסקט בכל יישומוני הסקטים שיש, אנחנו פה מקפידים על העברית הנכונה, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, אפשר להיכנס לשם, אין אף אחד, אבל תבואו, אם אתם גם יכולים תרשמו לי אימייל, תגידו שמענו, היה מעניין, זה יעשה לטוב, גם לאדרנלין, גם סרוטונין וגם דופמין, הכל ביחד. תמר, תודה רבה לך שוב, ולהתראות לקובה, ביי ביי.
הרשמו להסקט בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט וכל פלטפורמת הסקטים אחרת. הצטרפו לדיון בפייסבוק בעמוד רעיון עבודה. עורך ומגיש דוקטור בוריס גורליק, חוקר נתונים ויועץ בתחום הדאטה. נשתמע בפרק הבא.